סליחה על האיחור, שתתקעתי באמצע, הלכתי ברגל. מוריי ורבותיי, בין כל כלי המשכן אנחנו מוצאים את הארון. נאמר עליו בקטע הראשון, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. בניגוד לכל יתר חלקי המשכן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ועשית. כאן נאמר, ועשו. אומרים על כך חז"ל במדרש בקטע השני, ועשו ארון, מפני מה בכל הכלים כתיב ועשית, ובארון כתיב ועשו ארון, אמר רבי יהודה ברבי שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון, כדי שיזכו כולם לתורה. ההתעסקות בארון נותנת שותפות בתורה עצמה. ושאלתנו הראשונה היא, איך התעסקות בארון, שזה בעצם הכלי שמחזיק את התורה, נותנת לנו שותפות בתורה עצמה? היה ראוי שיהיה כתוב, יבואו הכל ויכתבו אות בתורה. אם כל אחד כותב אות בתורה, וספר תורה שחסרה בו אות, או נפגמה האות, הספר תורה הוא פסול, זה נותן לכל אחד מאיתנו שותפות בתורה. אבל חז"ל אומרים משהו אחר, יבואו הכל ויעסקו בארון, כדי שיזכו כולם לתורה. איך התעסקות בכלי שמחזיק את התורה נותן לנו חלק בתורה עצמה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בהמשך נאמר, ונתת את הארון, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. לתוך הארון שאותו אנחנו בונים, יוצרים, עלינו לתת את הארון פנימה. הפסוק חוזר על עצמו פעם נוספת בפסוק כ"א, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, אם יש עת אפשר לעשות קו, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. אומר לנו רש"י בקטע השלישי, ואל הארון תיתן את העדות, לא ידעתי למה נכפל, שהרי כבר נאמר, ונתת אל הארון את העדות. בפסוק ט"ז נאמר שלתוך הארון מכניסים את הלוחות. אז מה ראתה התורה לציין את זה פעם נוספת? בפסוק כ"א אומר רש"י, אחרי שאמר לא ידעתי, ויש לומר שבא ללמד שבעודו אהרון לבדו בלא כפורת, זאת אומרת הקימו כבר את אהרון אבל עדיין לא הכינו את הכפורת עם הכרובים, ייתן תחילה העדות לתוכו, יכניסו את הלוחות פנימה, ואחר כך ייתן את הכפורת עליו. שאלתנו השנייה היא, הרי כשמשה רבינו מוריד את הארון, את הלוחות, מוריד את הלוחות, ודאי שמניחים אותם במקום חשוב, במקום שמור, עד שהארון כולו יהיה בנוי. והנה, באה התורה ואומרת, מתחילים לבנות את הארון, בונים את הארונות, עדיין לא בנו את הכפורת, את הכרובים, אין בעיה. מיד להכניס את הלוחות פנימה. למה? הרי זה לא כבוד ללוחות. עכשיו הם נמצאים במקום חשוף, במקום פתוח. קודם הם היו במקום שמור. בטח ייקח אולי עוד כמה ימים לפחות לבנות את החלק הנוסף, את הכיסוי העליון. אז מדוע, וזו שאלתנו השנייה, יש חיוב מהתורה להכניס מיד את הארון, את הלוחות, לארון, למרות שהכיסוי של הארון עדיין לא הושלם? מדוע? זה לא כבוד ללוחות. היה ראוי שקודם יכינו את הלוחות, את הארון לגמרי, אחרי שיהיה מוכן לגמרי, אז זה הזמן להכניס לתוכו את הלוחות. השאלתנו השנייה היא, מדוע התורה מצווה עלינו להכניס לארון את הלוחות לפני שבנו את הכפורת והכרובים? סליחה? נראה? תכף נראה, תכף נראה מה, איך הדברים מסתדרים. דבר נוסף ואחרון, על הארון יש כרובים. כותב על זה רש"י בקטע הרביעי, כרובים דמות פרצוף תינוק להם. מאידך, אותם כרובים מופיעים בתחילת בריאתו של עולם, כשהקדוש ברוך הוא מגרש את האדם ואת האישה מגן עדן, פסוק כ"ד בקטע החמישי, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים, ואת לאת החרב המתאפרת ישמור את דרך עץ החיים, כותב רש"י בקטע השישי את הכרובים, מלאכי חבלה. שאלתנו השלישית והאחרונה, מהו ההסבר של הכרובים? יש פנים כפולות. מצד אחד פני תינוק, מצד שני פנים של מלאכי חבלה. אלה הם השאלות שדרכם ילך שלב אחרי שלב, וניכנס לסוגיה מאוד מעניינת של ברית הנישואין בהר סיני, אז והיום, פירוש הדבר בחיי היומיום, שבהם אנחנו מקימים את ביתנו, או אלה שיקימו בעזרת השם, כל אחד בזמנו, את ביתו שלו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה מיוחד בארון שההתעסקות בו נותנת לכולנו חלק בתורה עצמה? איך התעסקות בארון, שזה כלי שמחזיק את התורה, נותן לנו חלק בתורה עצמה? שאלה נוספת, מדוע יש ציווי של התורה להכניס את הלוחות לארון לפני שגמרו לבנות את כל הארון, את הכפורת והכרובים? הרי זה לא כבוד ללוחות, ודאי שקודם לכן הם היו במקום שמור יותר, מכובד יותר, אז מדוע מניחים אותם עכשיו בתוך ארון פתוח וחשוף? ושאלה שלישית ואחרונה, מהו ההסבר בדברי חז"ל? שהכרובים מצד אחד פני תינוק להם, מצד שני פנים של מלאכי חבלה. אז כדי להיכנס לסוגיה, נלך שלב אחרי שלב, ובסייעתא דשמיא הגדולה, נראה איך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו. הגמרא, נפתח בצורה הבאה, הגמרא במסכת שבת, בדף פ"ח בקטע השביעי מלמדת אותנו, והתייצבו בתחתית ההר, אמר עבדי מבר חמה, בר חסה מלמד, שכפר הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. אמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אמר רבא חבר יעקב, מכאן מודה רבא לאורייתא. אמר רבא, אף על פי כן הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. פירוש הדבר, יהודי, או כל אדם, יהודי, לוחץ עליי למכור לו את הבית שלי. לוחץ, מוכן לשלם לי פי שלוש משווי הבית. לי אין שום עניין למכור את הבית. שום עניין. והוא לוחץ ולוחץ, אין לי ברירה, אני מאוים. אני מבין שאני חייב לעשות את זה. לפני שאני חותם על החוזה, אני ניגש בצד, יום קודם, או שעה קודם, לשני עדים, מוסר להם הודעה. ואני מודיע לכם, אני אומר לעדים, תראו, אני את הבית לא רוצה למכור. לוחצים עליי מאוד, יותר ממאוד, אין לי ברירה. אני הולך לחתום על החוזה, אבל אתם עדיי שאני עושה את זה מתוך כפייה. הם שומעים, שעה אחרי זה אני חותם על החוזה. אותו מלחיץ, שהלחיץ אותי מאוד, מקבל את הדירה, שילם את הממון, אפילו פי כמה, הולך לביתו שמח וטוב לב. למחרת, אני תובע אותו בבית הדין. הוא אין לו בעיה, יש לו שטר שאני חתמתי עליו, מרגיש שהוא הולך על בטוח, הוא מגיע לבית הדין, הוא מראה להם, תראו, אותו פלוני מכר לי את הדירה לפני יום יומיים, הוא חתם, הוא מודה שזאת החתימה שלו, אז אני לא מבין מה הדיון, מה פתאום הזמנתם אותי? מיד אותו פלוני מוציא את העדים שבפניהם הוא מסר את המודעה, הם העדים שמסרתי את המודעה, ולכן העסקה בטלה, אני מקבל את הבית, הוא מקבל את כספו. באה הגמרא ואומרת, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא פשוט לחץ עלינו. לא רצינו, כפה עלינו הר כגיגית, או שאתם מקבלים, או שם תהיה קבורתכם. ככה, בסדר, הקדוש ברוך הוא. זה, אם זה האפשרות השנייה, בסדר, בסדר. קיבלנו את התורה מתוך כפייה. למרות זאת, אומרת הגמרא, חזרנו וקיבלנו את התורה מתוך רצון, מתי? בימי מרדכי ואסתר. עד כאן דברי הגמרא. בא הרמב"ן בחידושיו לגמרא בשבת, בקטע השמיני למעלה בצד שמאל. וקשה לי, שורה שנייה, וכי מה קבלה זו עושה מסופו של עולם לתחילתו? אם קודם אחשוורוש לא היו מצווים, למה נענשו? ואם נאמר מפני שעברו על גזרת מלכם, אם כן, בטלה המודעה זו. מה שואל הרמב"ן? שאלה פשוטה. אם בעצם לא קיבלנו תורה, הכל היה מתוך כפייה עד ימי מרדכי ואסתר, שאז הסכמנו לקבל את התורה. אז מדוע עד ימי מרדכי הקדוש ברוך הוא כועס, מעניש? הרי לא רצינו את התורה. מה שאמרנו בסדר בסדר, לזה שום חשיבות הלכתית, שום משמעות הלכתית. אז למה הקדוש ברוך הוא כועס? אלא מה? שמה שאמרנו נעשה ונשמע, זה באמת מחייב אותנו כבר מההתחלה. אז אם כבר התורה מחייבת אותנו כבר מההתחלה, אז מה התחדש בימי מרדכי ואסתר? מה קיבלנו בימי מרדכי ואסתר שלא קיבלנו מתי? בהר סיני. ואם מה שקיבלנו בהר סיני זה לא הייתה קבלה ראויה, אז למה הקדוש ברוך הוא כועס עד ימי מרדכי? לא קיבלנו, מה הוא רוצה? אומר הרמב"ן, פשוט מאוד. אנחנו קיבלנו את התורה, נכנסנו לברית נשואים עם בורא עולם, וכמו כל ברית יש שני צדדים, כל צד עם המחויבות שלו. בהתחלה, פעם יותר פעם פחות, השתדלנו לעמוד במחויבות שלנו לבורא עולם, והיא לא לעבוד אלוהים אחרים, לא ללכת למישהו אחר, וכל מצוות התורה. השתדלנו לעמוד במחויבות. ברגע שהחלטנו זה או זה, אנחנו הולכים לאישה אחרת, לאלוהים אחרים, הקדוש ברוך הוא כעס. ככה זה? אתם עוזבים אותי, הולכים לאלוהים אחרים? התבטלה הברית. זרק אותנו, גירש אותנו. גירש אותנו, אנחנו מבינים, אין לנו בעיות. מגיע, הקדוש ברוך הוא צודק, לא עמדנו במחויבות שלנו, ולכן אנחנו בחוץ. אבל ברגע שהגענו החוצה, זאת אומרת, גורשנו מהבית, היה כאן תהליך של גירושים, גמרנו. מה הקדוש ברוך הוא ממשיך לרוץ אחרינו? מה הוא ממשיך לעמוד לנו בכל מיני פינות? מה הוא רוצה? באנו ליחזקאל הנביא ואמרנו לו, ילמדנו רבינו, בעל שגירש את אשתו, כלום יש לבעל משהו על אשתו? היו נישואים, איך שהם היו, הם נגמרו, כל אחד לדרכו. אדון ששחרר את עבדו, כלום יש משהו לאדון על עבדו? קודם הוא היה עבד, ממושמע, עשה את מה שצריך, כן רצה, לא רצה, היה עבד, נגמרה העבדות, נגמרה העסקה, גמרנו, אין שותפות יותר. אז מה רוצה מאיתנו בורא עולם? באנו ליחזקאל ואמרנו לו, כלום עבד! ילמדנו רבינו, שורה האחרונה, עבד שמחרו, רבו, כלום יש לו עליו, בעל שגירש את אשתו, כלום לבעל יש משהו על אשתו? בא יחזקאל הנביא ואומר, אתם לא מבינים, בחתונה בינינו לבין בורא עולם, שהייתה בהר סיני, בחתונה הזאת היו שני חלקים. החלק הראשון של החתונה, הייתה חתונה גדולה, עם הרבה מוזמנים, הייתה חופה גדולה, ובחופה הייתה הכתובה. שם כולם ראו את הכתובה. היו גם כאלה שראו אותה עוד לפני החופה, שמסיני בא, זרח מסעיר למוף, ים יער פרן, אבל גם מי שלא ראה אותה קודם, ראה אותה בחופה. זה היה החלק הראשון של החתונה. אחרי החלק הזה, עברנו לחלק הבא. הביאני המלך אל בית היין, ודגלו עליי אהבה. עברנו לחדר ייחוד. הגענו לחדר ייחוד, זה סיפור חדש. זה ברית נוספת בינינו לבין בורא עולם. הייתה ברית לעיני כל, שכולם ראו את תוכנה של הברית, מה מתחייב החתן, מה הראיה מתחייבת? מה כל אחד צריך לעשות כדי לקיים את הנשואים? וכשזה נגמר, ועברנו לחדר ייחוד, בא הקדוש ברוך הוא ואמר לנו, גם אם אני אכעס מחר, גם אם הדברים לא ילכו כמו שאנחנו מתכננים היום, אני לעולם לא עוזב אתכם. אל תיבהלו, גם אם יהיה קשה, גם אם יהיה מסובך, יש ברית נסתרת בינינו. והיא תקיים גם את הברית הגלויה. לא תמיד היא תיראה, אבל תמיד היא תתקיים. ולכן, איך נאמר בקטע העשירי, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, זוהי הברית הגלויה, כי על פי, כדי לעשות קו הדברים האלה, קראתי איתך ברית ואת ישראל. אומר בעל הטורים בקטע ה-11, על פי הדברים האלו, אלו דברים שבעל פה. בצורה יותר ברורה, בגמרא בגיטין בדף סמך, מעניין איפה זה מופיע דווקא בגמרא בגיטין, אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. שנאמר, כי על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית ואת ישראל. זאת אומרת, תמיד תהיה ברית בינינו. מעולם לא היה ולא יהיה מצב של גירושין, שנתינת גט, של ניתוק הברית בינינו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא, התורה מעידה בקטע ה-13, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. לא מאסתים ולא גאלתים. אין כאן מאיסה. יש כעס, אנחנו לא נמצאים ביחד איפה שאנחנו צריכים להיות, אבל קיימת ברית נסתרת. וזה העומק של המדרש, מדרש תנחומה, בקטע ה-14. לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה. שנאמר, כי על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית. אמרו חז"ל, לא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה למען הדברים האלה, ולא בעבור הדברים האלה, ולא בגלל הדברים האלה, אלא על פי הדברים האלה. זוהי תורה שבעל פה. שקשה היא ללמוד, יש בה צער גדול, משולה לחושך, שנאמר העם הולכים בחושך, ראו אור גדול, אבל זאת הברית הנסתרת שקיימת בינינו לנצח נצחים. אותה זר לא יבין. גם אם יתנו לו לקרוא אותה, הוא לא יבין מה כתוב שם. הוא גם לא יבין איזה שנכנסים לבית המדרש. וככל שיש יותר רעש, הלימוד הוא הרבה יותר חזק, הוא לא מבין איך אפשר ללמוד בכזה רעש, איך אפשר להתרכז. ולעולם לא נוכל להסביר לו, ככל שהלימוד יהיה חזק יותר והרעש יהיה גדול יותר, כך נבין יותר טוב את הסוגיה. כך נהיה יותר מרוכזים. כך זה ייצור יותר התלהבות. זוהי הברית הנסתרת. את הברית הנסתרת הזאת גילינו מאוחר. לא מיד בהתחלה. בהתחלה הייתה לנו ברית גלויה. מה שהתחדש בימי מורדכי, זוהי הברית הנסתרת. שהיא הייתה כבר קיימת, רק עמדנו על טבעה רק אז. ולכן, כמה נפלא, אומרת הגמרא ביומא בקטע ה-16, אמר איש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו קרובים מאורים זה בזה. הוציאום לשוק. אמרו, ישראל הללו שברכתם ברכה, כללתם כללה, יעסקו בדברים הללו. נכנסו להיכל, אמרו, מה ליהודים יש בקודש קודשים? מה הם מחזיקים שם? זה הסוד שלהם. הם מצאו את הקרובים חבוקים אחד עם השני. מאורים זה בזה. מה? זה מה שהיהודים מחזיקים בקודש הקודשים? זה חייב לעבור ברחוב היהודי. שהיהודים לא יתבלבלו, שהבינו שבעצם כל מה שיש להם שם בפנים, זה כלום. זה נורא. שנאמר, כל מכבדי האיזינוע, כי ראו ערוותה. נורא. אומר המערשה, אני לא מבין. איך יכול להיות שבשעת חורבן הבית, הקרובים מאורים זה בזה? הרי כשישראל עושים רצונו של מקום, פניהם היא של אחיו. כשהם עושים רצונו של מקום, אין פניהם היא של אחיו. בשעת חורבן? בשעת כעס נורא, לא רק שפניהם משל אחיו הם עוד חבוקים אחד עם השני, בלתי אפשרי. איך קורה דבר כזה? התשובה היא, מה שנתגלה בשעת החורבן, שלמרות שהקדוש ברוך הוא כועס, ונראה כאילו הקשר מותק, עד רבה, יש ברית נסתרת, שהיא קיימת לנצח, ולא רק זה, היא מתחזקת עוד יותר, בשעה שהדברים כלפי חוץ נראים מנותקים לגמרי. עד רבה, חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שאותם קרובים עברו ברחוב היהודי מירושלים, וכולם ראו שהם חבוקים אחד עם השני. זה היה החיזוק הגדול ביותר שהיה לנו בשעת החורבן. זאת אומרת, למדנו מכאן, אהרון, הקרובים, זה הביטוי של ברית הנסתרת, ברית תורה שבעל פה. אהרון, הלוחות, סליחה, זה הביטוי של הברית של תורה שבכתב, הברית הגלויה בינינו. לכן, באים חז"ל ומלמדים אותנו, על פי פסוקי התורה, אין מצב, לא ייתכן, שתהיה תורה שבעל פה, שתהיה ברית נסתרת, בלי ברית גלויה. שהדברים לא מתחברים, ולו לרגע, לברית הגלויה, גם הברית הנסתרת אין לה חשיבות. אלה בריתות שחייבות להיות ביחד. גם אם לא תמיד כלפי חוץ, הן נראות ביחד. אבל במציאות, הן לא יכולות להתנתק אחת מהשנייה. אז יגמרו לבנות את הארון, אבל לא יגמרו את הכפורת ואת הכרובים, מיד יכניסו לתוך הארון את הלוחות, למרות שעדיין לא גמרו אותו, כי הארון, הכרובים בעצם מבטאים את הברית של תורה שבעל פה. אין תורה שבעל פה ולו לרגע, בלי תורה שבכתב. זה חייב לצעוד יד ביד ביחד. ולכן, כמה נפלא, רש"י, אחד מהרש"ים הקשים ביותר בגמרא, בקטע ה-18, ידוע הרי שהמן הפיל פור בחודש אדר, ושמח שמחה גדולה, כי מת בו משה רבינו, ולא היה יודע שבשבעה באדר מת, ובשבעה באדר נולד. השורה האחרונה, כולם מכירים את זה. תראו מה כותב רש"י בקטע ה-19. ובשבעה באדר נולד, הכתיב במאה ועשרים שנה נוכחי היום, היום עלו ימי ושנותיי, כדאי הלידה שתחפר על המיטה. כדאי הלידה שתחפר על המיטה. ממתי לידה מחפרת על מיטה? אנחנו הרי יודעים בדיוק להפך, שהמיטה מחפרת על הלידה. מה זאת אומרת כדאי הלידה שתחפר על המיטה? משה רבינו, זה הביטוי של תורה שבכתב. משה רבינו מעבר בתוכו את כלל ישראל. כשמשה רבינו נפטר, הנה, נגמרה התקופה של תורה שבכתב, של הברית. זה סימן טוב להם. אבל הם לא ידעו, כותב רש"י, שבאותו רגע נתחזקה ונתייסדה הברית הנסתרת, ברית של תורה שבעל פה. כדאי הלידה של ברית תורה שבעל פה, שתחפר על מיטתו של משה. כי ברגע שיש ברית תורה שבעל פה, זה גם מגלה שברית תורה של בכתב נשארת קיימת לנצח נצחים. כי אין תורה שבעל פה בלי תורה שבכתב. זה חייב ללכת ביחד, יד ביד. והביטוי של תורה שבעל פה זה אהרון, הכרובים, וזוהי הסיבה שהגמרא אומרת במסכת יומא בקטע 22, בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, תנו רבנן ונתן את הקטורת על האש לפני השם, שלא יתקן מבחוץ ויכניס. להוציא מליבם של צדוקים, שאומרים יתקן מבחוץ ויכנס. אז מה קורה? אם באמת הכהן הגדול מכין את הקטורת בחוץ, כמו הצדוקים, והוא נכנס פנימה, מה אומרים חז"ל בקטע 21? בשעה שהיה כהן גדול נכנס ביום הכיפורים, זכה, נכנס בשלום. לא זכה, מבין הקרובים, מבין בית הקרובים, לאו יוצא, ושורף אותו מבפנים ומת. והיו הקרובים אילו כנגד אילו. אז הנה לנו הקרובים, שהם בעצם מבטאים את התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה הביטוי של הצמיחה, של הגדילה. ולכן, כשהדברים נעשים כמו שצריך, פניהם כפני תינוק. מה המיוחד בפנים של תינוק? רואים פה צמיחה, רואים פה גדילה, הכל טהור, הכל חלק. אבל כשלא מחברים את התורה שבעל פה, את המסורה, אותם קרובים עצמם, שמבטאים את התורה שבעל פה, אש יוצאת מביניהם ושורפת את הכהן הגדול. פניהם כפני מלאכי חבלה. אלה הפנים של הקרובים. יש בהם את שני הדברים האלה ביחד. זה הבריתות שלנו עם בורא עולם. הברית הגלויה והברית הנסתרת. יום הכיפורים זה יום חתונתו. כמו שאומרת הגמרא בסוף מסכת תענית, קיבלנו אז את הלוחות השניים. סוכות זה הביאני המלך אל בית היין ודגלו עליי אהבה. סוכות זוהי הברית הנסתרת. כל כך הרבה הלכה למשה מסיני, כל כך הרבה דיני דרבנן יש במצוות סוכה. דופן עקומה, לבוד, ועוד הרבה הרבה הלכות של חז"ל מתנגזים דווקא למצוות סוכה. כי החיבור חייב להיות ביחד. אין יום הכיפורים בלי סוכות, כמו שאין גאולה בלי שמירה. גאל ישראל זה לא מספיק. יום הכיפורים זה גאל ישראל. סוכות זה שומר עמו ישראל. ולכן, כשהגמרא אומרת בברכות שצריך לסמוך גאולה לתפילה, ושואלת הגמרא, הרי בערבית אחרי גאל ישראל אומרים אשכיבנו, מה עונה הגמרא בדף ד', אשכיבנו גאולה אריכתא. מה זה גאולה אריכתא? אשכיבנו זה אשכיבנו, לא. אשכיבנו זה השומר עמו ישראל לעד. זה הסוכה, זה הברית הנסתרת האינטימית שלנו עם בורא עולם. היא מתחברת לאותה ברית גלויה לעיני כולנו, וגם כמובן לעולם שקיבלנו בחזרה את הלוחות ביום הכיפורים. זה חייב ללכת ביחד. אין גאל ישראל בלי שומר עמו ישראל. אין ברית גלויה שיכולה להחזיק מעמד בלי שמצורפת אליה ברית נסתרת. זה ביחס לנו, עם ישראל, כציבור, ככלל. אבל גם בחיי היומיום, גם בחיי הנישואים, יש שני חלקים בברית בין בעל ואישה. על התורה נאמר בסוף מלאכי, כי חברתך ויש את בריתך. חברתך זה דבר שנראה לעין כל. רואים חברות, אפשר לראות, אפשר להבחין, קיימת חברות בין בני הזוג. אבל מלבד חברתך היא אשת בריתך. החברות שמתגלית כלפי חוץ מקפלת בתוכה פנימה את הברית הנסתרת. אין ברית גלויה שמחזיקה מעמד איתן בלי שקיימת ברית נסתרת. הברית הגלויה זוהי ההלכה. מה מותר, מה אסור, איך, מתי. הברית הנסתרת זה היחס הפנימי, הקשר הפנימי שקיים בין בעל ואישה. הקשר האינטימי ביניהם, הפנימי. הברית שגלויה רק להם בלבד. כשהיא איתנה, היא מחזיקה את הברית הגלויה. וכשלא מבינים את זה, וכשאומרים, עכשיו זה נראה טוב, ואנחנו נצעד בטוב האהבה הקיימת, החיצונית, הרגשית, אבל לא פנימית, היא לא תחזיק מעמד. וכל אחד בהיבט שלו, כל אחד בהסתכלות שלו, איך הזכרנו פעם, אמר לי רבינו הגדול, רבי שטיין מזלמן אוייר בר זכר צדיק לברכה, כשבאתי אליו עם אשתי עד 120, אחרי שהתארסנו, אז הוא אומר לי, אני אספר לך מה אמרתי לאשתי כשנכנסנו לחדר איחוד. הדבר הראשון שאמרתי לאשתי כשנכנסנו לחדר איחוד, אמרתי לה, יש לי בעיה רצינית מאוד. אין לי סבלנות. וכשאין סבלנות מגיעים לוויכוחים. ולמריבות, אנחנו עושים הסכם בעשר השנים הראשונות של הנישואין, כל ויכוח שיש בינינו, את צודקת. הוא אומר לי, היה לי קשה מאוד. לא פשוט, אבל כל החיים זה עבודה על המידות. הוא הרגיש עם כל מעלותיו יש בו תכונה שדורשת שיפור. הוא מציג אותה בהידברות פתוחה. מתי? בשיא האהבה ביניהם. אחרי החופה, אחרי היום הכיפורים שלהם, יום חתונתו, נמחלים אבונותיו, אבונותיה, תגיד את זה עוד חודשיים, אולי מחרותיים, לא עכשיו, כי נעבוד על זה ביחד. את תעזרי לי במה שאני צריך. ואם אני יודע שבאמת זה חסרוני, אני גם ידע לעבוד על זה. אני לא יחסה את זה. אני לא יעלים את זה. ואז אחרי למעלה מ-50 שנות נישואים, בלוויה, כידוע, זה כבר החלק שידוע לכל, הוא אמר, מנהג העולם לבקש תמיד מחילה מהנפטר, מהנפטרת. הוא אומר, אני גם יעשה את זה. אבל אני לא זוכר פעם אחת, במשך כל שנות הנישואים, שהיו בינינו שציירתי אותה פעם אחת. ושמתחיל כך את החדר ייחוד, יכול לעבור 50 ועוד שנות נישואים, ולראות את הכל במקום אחר לגמרי. לדעת לחבר את הדברים ביחד, לצרף אותם. ולכן, אנחנו הרי יהודים, ששבעה אושפיזין, שנמצאים איתנו יום יום, שבעה רואים בסוכות, למה דווקא בסוכות? כי זה שבעה ימים? אני מבין, הולכים לקראת קבלת התורה, יש שבעה שבועות, אז מתכוננים, כל שבוע עובדים על מידה מסוימת, כדי להיות מוכנים, סוף סוף היינו הרי עבדים פחות מחודש. עד שנגיע לקבלת התורה, יעבור עוד זמן, מה פחות? פחות מיום. אז מה פתאום? מזמינים אותם לסוכה. כי להזמין את אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, פירוש הדבר לתת לנו שיעור איך בונים ברית נסתרת בין בעל ואישה. איך בונים ברית? איך בונים את הברית? פילי פלאים. האבות, הרועים, כל אחד כידוע מסמל מידה אחרת. וכמובן לדברים יש הרבה עומק ורוחב, אבל בהבנה פשוטה שנוגעת לנו, נראה פה דבר פילי פלאים. אברהם זה ביטוי של חסד. מילת החסד, כידוע, גם באושנות, באושן הרבה, אנחנו מזכירים את הרועים ואת המידות שלהם. יצחק מידתו גבורה, יעקב מידתו תפארת. נעצור רגע כאן. מה המידות האלה מלמדות אותנו? הרבה. אבל בפן שנוגע לנו זה פילי פלאים. לפני שאני קם מהכיסא ורוצה ללכת לקראת השני, וזה לא משנה אם זאת אישה, רעיה, ילדים, הורים, רבנים, תלמידים, זה לא משנה מי. לפני שאני קם מהכיסא, דבר ראשון אני צריך לדעת, היסוד זה הרצון לתת, נתינה זה חסד. אבל עם כל הכבוד למידת החסד שעניינה נתינה, צריך להיזהר שזה לא יהיה יותר מדי. שזה יהיה באופן כזה שהשני יהיה מסוגל לקלוט את זה. כי אם אדם נותן יותר מדי, אז יש את המידה הנגדית, דין, שהראשונים אומרים, דין זה די, די, יותר מדי. זה מידתו של יצחק. יעקב מאזן את המידות. שומר על איזונים. יעקב זה תפארת. יעקב הוא ממזג בתוכו את החסד, את הנתינה, עם הידיעה עד כמה השני מסוגל לקבל, עד כמה השני רוצה ושמח לקבל. כשאני את זה יודע, כשזה ברור לי, וזה בכל רמה של קשר בין בני אדם, ועל אחת כמה וכמה בקשר של נישואים, כשזה ברור לי, עכשיו אני יכול לקום ולהתחיל לתת, ולהעניק, כי אני מבין כמה השני רוצה, כמה הוא יכול לקבל, כמה חשוב לו לקבל, ואז הנתינה היא נתינה אמיתית. אבל טבע הדברים וטבעו של עולם, כשאדם תורם לאיזשהו מוסד, ממנים אותו להיות נשיא המוסד, ממנים אותו להיות יושב ראש הנהלת המוסד. למה? כי הוא תרם. והוא מרגיש, תראו, אני נתתי, אז מגיע לי לומר פה מילה. אני מרגיש פה בעל הבית. אז אם הוא תרם הרבה, אז לפעמים גם אין ברירה. אז ממש ממנים אותו להיות יושב ראש, הנשיא, הצ'רמן. וזה מידה טבעית שטבועה בכל אדם. גם בילדים קטנים, גם הם מבוגרים. כל אחד ברמה שלו, כל אחד בעיסוק שלו, כשאדם נותן, הוא מצפה שישמעו את דבריו. זה דבר טבעי שטבוע באדם. אין עם זה בעיה. רק בתנאי אחד, שביחד עם זה, יהיה גם לאדם את היכולת להאזין לשני, לדעת להתכופף איכן שצריך, לדעת לומר אני משנה את דעתי, לדעת לומר סליחה, טעיתי. בעברית פשוטה, אלה השלבים הבאים, המידות הבאות, אחרי אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, מידתו של משה זה נצח. הרצון, מה זה מידת נצח? לנצח. אבל ביחד עם זה יש גם את מידת אהרון, ההוד. מה זה ההוד? ההתבטלות. על הדעת להתבטל, איכן שצריך. לדעת לשמור על האיזון בין הנצח ובין ההוד. ושנבין, בורא עולם, בורא עולם, שהוא ברא את הכל, והוא אומר לנו מה לעשות, ומחייב אותנו מה לעשות, ותובע מאיתנו מה לעשות, אבל בו זמנית, הוא גם מלמד אותנו להגיד, אתם צודקים, מגיע לכם. כביכול, בשפה שלנו הפשוטה, לא חשבתי. אני משנה את הסדרים, אני נותן לכם, אני מתכופף בשבילכם. מהי הדוגמה הבולטת לכך? פסח שני. אנשים שהיו תמיעים, למה ניגרע? זה לא פייר? מה פתאום? עשינו מצווה, זה מה שאנחנו מקבלים בורא עולם? איפה היחס ההדדי בינינו? אומר הקדוש ברוך הוא, תקבלו. אתם יודעים באיזה שבוע בספירה, בסוגריים, מתחיל פסח שני, י' ביאר במידת ההוד. מידת ההוד. ומה? סי זה לג בעומר. רשבי, תורה שבעל פה, הברית הנסתרת. כשקיימת ברית נסתרת בין בני זוג, פירוש הדבר, קיימת ביניהם הבנה. אנחנו לא חיים בתחרות. אנחנו לא חיים כדי רק למצוא חסרון של השני. אנחנו חיים כדי להשלים את השני. אנחנו לא מתביישים לדבר על הכל פתוח, זורם, להתמודד עם הכל. לדעת לתת משענת כל אחד מתי שצריך את המשענת. את הכתף. לא להרגיש רק את מידת הנצח, לשלב איתה גם את מידת העוד, את הסליחה, את הטעיתי. ואז עוברים לשלב הבא, לאורח הבא שלנו בסוכות, יוסף, מידת היסוד. מה זה יסוד? איך בונים בית? לא בונים אותו על האדמה, כי הבית יעוף ברוח, או ייפול. חלק מהאדמה נהפך להיות חלק מהבית, חלק מהבית נהפך להיות חלק מהאדמה. איך כותב הגר"א? מהי ברית? שני אנשים קרובים מאוד אחד לשני. אבל מסיבה זו או אחרת, כל אחד הולך לדרכו. והם רוצים לשמור על הקשר הפנימי העמוק ביניהם. איך עושים את זה? כל אחד הולך למקום אחר. אומר הגר"א, כל אחד נותן לשני את הדבר הכי יקר לו. הכי יקר לו. אז אם הדבר הכי יקר לי נמצא אצל השני, אני לעולם לא שוכח אותו. אם הדבר הכי יקר לו נמצא אצלי, הוא לעולם גם לא שוכח אותי. אנחנו הולכים ביחד. גם כשאנחנו ביחד, וגם כשאנחנו פיזית לא ביחד, אנחנו ביחד. קרובים מאורים זה בזה, תמיד. תמיד. וכשאת זה מבינים, יש את העוצמות להתגבר על הקשיים. יש את העוצמות לבנות את הבית ברמה הגבוהה ביותר. זה מה שחזם מלמדים אותנו. לדעת לשלב את זה. ואז מגיעים לשיא. מהו השיא? המלכות. המלכות של הבית. ומהמלכות של הבית למלכות של הכלל. אז זה השלבים. זה המהלך שעובר בינינו. אז כל השבעה ושפיזים, כל האורחים החשובים, איך כותב הארי, ראוי להניח בכל יום כיסא בסוכה, ולציין, זה עבור, עבור האורח שלנו הערב, יעקב. הם בעצם באים ללמד אותנו איך לבנות את אותו קשר פנימי, הביאני המלך אל בית היין ודגלו עליי אהבה. איך בונים את זה? איך מחזקים את זה? איך זה מלווה אותנו כל הזמן? כשיש את ההבנה הזאת ובצורה כזאת הולכים להקים בית, הכל נראה לגמרי אחרת. הכל נראה אחרת. הקשיים נראים אחרת. האתגרים ומימוש האתגרים נהיה קל יותר. ורואים דברים בגדול. וכשרואים דברים בגדול, הכל נראה אחרת. לכן זה אותו אהרון שחזל מלמדים אותנו. ועשו, יבואו הכל והתעסקו באהרון, כדי שיהיה להם חלק בתורה. כי כשמתעסקים באותה ברית נסתרת, שבאה לידי ביטוי באהרון, היא נותנת חלק גם בתורה. היא באה לידי ביטוי גם במובן החיצוני. אבל כשיש רק היבט חיצוני, זה הצגה. זה נגמר. זה עובר. אם לא היום, אז מחר. אבל כשיש את הקשר הפנימי, זה נשאר. לכן אותו ארון הוא לא מאחד מכלי המשכן. איך נאמר בחזל בקטע ה-20? ועושים בו שבעה כלים בשורות האחרונות. מזבח וכבש לעלות בו, כיור וקנו לקדש ממנו, ומזבח הקטורת ומנורה ושולחן אלה הכלים. אבל הארון הרי הוא ללוחות, ואינו מכלי המקדש. אז אם הוא לא מכלי המקדש, למה הוא? ללמד אותנו על הברית הזאת. היא קיימת תמיד. לא יהיו אולי הכלים האחרים, הכלי הזה קיים. ביחס בינינו לבין בורא עולם, וביחס בינינו לבין עצמנו, כל אחד ברמה שלו, כל אחד בקשר שלו, במעגלים של החיים שלנו. לכן, כשאנחנו נמצאים בימי הסוכות, בימים של הביאני המלך אל בית היין, אחרי הגאולה של היום הקדוש, ואמרנו שאין גאולה בלי שמירה, אין ברית גלויה, יום חתונתו זה מתן תורה, שבו ניתנו לוחות שניים יום הכיפורים, בלי הברית הנסתרת של סוכות, אם נדע באמת לחבר את הדברים האלה ביחד אלינו, נדע באמת לממש אותם, נדע באמת להחדיר אותם אלינו, כי הרי בעצם זה כל התהליך, זה התורה שאותה אנחנו מחזיקים ביד, שימו לב, הרי התחלנו להגיד סליחות, מה עשינו? פתחנו את ארון הקודש, לדקה, שניים, ושמע קולנו, תלוי לפי הסלסול, או הכוונה של החזן. הגיע ראש השנה, זה כבר נפתח ל-10 דקות. וכל מאמינים, בפיוטים אולי קצת יותר. הגיע יום הכיפורים, כל תפילת נעילה. הגיע סוכות, לא רק שפותחים את ארון הקודש, עומדים עם ספר תורה ליד הבימה וכל הציבור מקיף מסביב. הגיע שמחת תורה, לא רק שפותחים את ארון הקודש, לא רק שכל הציבור עומד ורוקל מסביב לספר תורה, רוקדים עם התורה עצמה. אבל איך רוקדים עם התורה עצמה? דבר מוזר ביותר. מוזר ביותר. נכנס רב, נכנס מלך, נכנס חתן, נכנס ראש ישיבה, נכנסת תורה, הכנסת ספר תורה. מה אנחנו עושים? רוקדים מסביב למלך, לחתן, לקלה, לתורה. והנה בסוכות, הבימה היא ריקה. וכתוב בהלכה שאם אין בימה, מעמידים סטנדר. וכל אחד מחזיק ספר תורה ורוקדים מסביב. מה זה? למה לא נניח את זה על הבימה? וכולם נרקוד מסביב לתורה, נוציא את כל ספרי התורה ונרקוד סביבם, נצרף כמה במות ביחד. כי שבועות היה חג קבלת התורה. שמחת תורה זה החג של חיי התורה. שבועות זה הברית הגלויה. שמחת תורה זה הברית הנסתרת. שמתחברת ביחד. מה זה הבימה? מה זה הסטנדר? המקום שבו אנחנו עמלים על הקשר הפנימי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. המקום שבו אנחנו לומדים שגם שבית חרב, קרובים מאורים זה בזה, הברית נשארת קיימת לנצח. כשאת זה ניקח איתנו, דווקא מקדושת הימים האלה, אז בעזרת השם נזכה, אין במישור הלאומי, שעוד בשנה זו נזכה באמת לגאולה השלמה כאן בהר מרום הרים, בהר הקודש בירושלים. מכוח זה גם נזכה כל אחד בביתו, במעגלים שלו, לקשר חזק ואיתן ונצחי, שכל משפחה, כל בית, מבטא את המלכות, נראית לכל, ובעזרת השם, נזכה עוד בזו השנה לגאולה השלמה. אני שוב מצטער על האיחור, שלא היה תלוי בי, בעזרת השם, נשלים את זה בהזדמנות אחרת.